אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
טוב, 10:04, אתם על כאן מורשת, אני איתכם, אין ישוחד בכל כבודה עד השעה 11, מה שלומכם? שומעים את הצינון? שומעים? זה מה שיפה ברדיו, אין פנים ואין מראה ואין חצאית ואין, רק קולי המצונן והכנות, זה כאילו, זה מה ששומעים. אז בוקר טוב לכם, בוקר טוב לצוות התוכנית, מנדי גרוזמן עורך אותה, אבי שמאי מפיק אותה, הוא מתפלל לבואי בזמן, ואלה ניידנוב, שלא הייתה פה הרבה זמן, באה וחננה אותנו בנוכחותה על הביצוע הטכני. האמת שככה בדרך לפה אמרתי, ריבונו של עולם, מתי כבר תהיה לי תוכנית שאני אוכל לבוא בלי רבינה של מה קרה השבוע, ויש לנו בכלל רבינה כללית עכשיו של ספירת העומר, אני אומרת רבינה וברקע המוזיקה השמחה, אז אולי נניח שנייה את המוזיקה השמחה ברקע, אבל אי אפשר שלא להתעלם ממה שקורה וממה שמרגיש בלבבות, ואני אומרת, כל הזמן קורים דברים, ואנחנו קצת רוצים להדחיק את זה בשביל לחזור לשגרה שלנו, אבל כשאנחנו במרכאות שוכחים פיגוע, נשארות משפחות שהחיים שלהם, שהכאב שלהם רק מתחיל. ביום חמישי שעבר, במוצאי יום העצמאות, הפיגוע באלעד, ובאמת, הלב מתכווץ, ובתוך כל הארבינה הזאת והאירועים הלא פשוטים, שפחתכם, עבדתכם, או עניתכם הנאמנה, גם חוגגת בימים אלו בר מצווה לבחור שלי, וזה נורא נורא מרגש, וזה גם הופך אותי לאישה נורא רגישה, אני כל הזמן בוכה מהתרגשות, כאילו אומרים שיום הולדת זה יום הולדת של הילד, אבל למעשה זה גם יום הולדת של האימא. האימא גם חוגגת במקרה שלי 13 שנה, וכל הזמן אני בהתרגשויות ובריגושים, ורציתי לשתף אתכם על זה באיזשהו עניין. אבל לפני כן אני אגיד לכם את המספר שלנו ל-SMS עם 055-966-3991, 055-966-3991. וזהו, השבת היא שבת פרשת בהר, ואני יודעת שהיא פרשת בהר, כי זאת הפרשה שאפרים לומד כבר מלא זמן כדי לקרוא השבת, ואני נורא מתרגשת. וזהו, בעניין הזה רציתי לשתף אתכם בשני דברים. האמת היא שלג בעומר עוד שבוע, נכון? רביעי בלילה, ואנחנו גם ככה מחזיקים את הנשימה, אחרי שלג בעומר, אחרי השנה האחרונה, מזכיר לנו גם עוד כמה דברים. וזאת תהיה באמת גם התוכנית האחרונה לפני לג בעומר שנשמע בה מוזיקה ווקלית, ושבוע הבא בעזרת השם כבר נחזור למוזיקה רגילה. ואני הרבה, הולכת כבר כמה ימים עם המשפט לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, שזה ביטוי שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני זוכרת ששמעתי אותו פעם ראשונה מחני ויינרוט זיכרונה לברכה באיזשהו הקשר, באיזשהו דבר תורה, ויש לזה כל מיני פירושים על הדבר הזה שתמיד בארון שהלך עם עם ישראל במדבר, היה גם את הלוחות וגם את השברי לוחות. ואומרים את זה בכל מיני הקשרים, למשל גם על אנשים מבוגרים, שאנחנו נותנים להם את הכבוד, ואנחנו תמיד מתייחסים אליהם באותו כבוד, גם את הלוחות וגם את השברי לוחות. ואני השבוע חשבתי על זה בהקשר אחר, למדתי עם הבת שלי למבחן על המשכן, והיה כתוב שם שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ככה כאיזה ביטוי, ואני חשבתי שהרבה פעמים בחיים, אנחנו עוברים כל מיני דברים, וכל פעם אנחנו נמצאים מצד אחד של הסיפור, ולפעמים אנחנו נמצאים מהצד השני. ויש סיפורים כאלה שאנשים אומרים, הגעתי לעולם האמת, ופתאום ראיתי, אבל אני אומרת, אנחנו, אם אנחנו בהתבוננות על דברים שקורים לנו, אז אנחנו לא צריכים לחכות אחרי 120 כדי לדעת מה באמת קרה. כי הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שם אותך פעם אחת מצד אחד של הסיפור, ופתאום קורים דברים, ואתה פתאום בצד השני של הסיפור. והשבוע הרגשתי בכמה הזדמנויות, בעיקר באמת סביב הבר מצווה, אבל סביב עוד כמה דברים, שהקדוש ברוך הוא נותן לי הזדמנות להסתכל, לראות מה זה להיות בצד השני של הסיפור, ולהרגיש את הדבר הזה. ואני אומרת שאם אנחנו רוצים, מה שנקרא, להתבונן בחיים שלנו וללמוד, ולראות איך אנחנו יכולים לגדול רוחנית, מעשית, נפשית, כדאי הרבה פעמים שנחזיק גם את הלוחות, גם את החיים הנוכחיים שלנו, גם את הנוחות שלנו, אבל גם את השברי לוחות. השברי לוחות האלה הרבה פעמים זה מרגיש לי להיזכר איך השני מרגיש. אני זוכרת שבשיא הקורונה אני הרגשתי את השברי לוחות. היה כזה תקופה כזאת שלא עבדתי, לא הופעתי, לא התקשרו אליי. באמת, הייתי no name, זאת הייתה התחושה, כל אחד קודם כל היה עסוק בהישרדות שלו, כן, אבל כל המקצוע שלי, כל העבודה שלי, נורא נורא תקשורת ועם אנשים, זאת הייתה תקופה שאפילו לא שידרתי, לדעתי אפילו התוכנית לא הייתה ככה, כולם היו בבית, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא לקח אותי, מה שנקרא לטיול בארץ הזאת של אנשים, שאין להם עבודה, או אין להם, בחוויה שלהם משמעות, ואף אחד לא מתקשר אליהם, אף אחד לא מחפש אותם, ואנחנו צריכים לזכור את האנשים האלה, בזמנים האלה, ואני אומרת, זה שברי לוחות שלפעמים הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דרכם, וכשאנחנו ממשיכים הלאה במסע שלנו, עם הלוחות השלמים בעזרת השם, תמיד צריך לקחת איתנו גם את השברי לוחות. זהו, והדבר השני, אני אספר לכם אחרי השיר, כי אני רגע רוצה לנשום, ולהכניס אתכם ככה לשיר נוסטלגיה. חיפשתי נוסטלגיה ווקלי, אני אגיד לכם, היה משימה קשה, אבל מנדי עזר בעניין הזה, אז בואו נשמע את ענבים ענבים של מרדכי בן דוד, אבל בביצוע של הקפלה.
כל כבודן.
אתם על כאן מורשת, כל כבודה, אני אשוחת איתכם. אז כמו שאמרתי, אנחנו שבוע בדיוק לל"ג בעומר, וככה הלב קצת מחסיר פעימה לקראת היום הזה, ולפיכך חיפשנו לנו אשת מירון ותיקה, שתספר לנו קצת על התחושות. אני רוצה לספר לכם על ברכה בולטון, שבוודאי חלקכם מכירים. ברכה היא תושבת מירון, ומפעילה הכנסת אורחים ביישוב. ברכה, בוקר טוב. רציתי לשאול אותך קודם כל, איך זה מרגיש עכשיו שפתאום הבית שלכם, שתמיד היה ככה הר של כל עם ישראל שבאים והולכים כל השנה, פתאום נהיה מקום כזה עם מלא משטרות ובלגן ו...
זה קשה. קשה ומלחיץ, והתחושות וההרגשות משנה שעברה חוזרים.
נכון. אבל אני רוצה לחזור איתך רגע לפני שנגיע לשנה שעברה. לכם אין שורשים משפחתיים במירון. זאת אומרת, הגעתם?
לא.
לפני כמה שנים הגעתם למירון?
אנחנו עוד רגע 13 שנה במירון.
יפה, בר מצווה. אני בסימן בר מצווה בימים אלו, אז הכל אני מקשר.
אז בר מצווה, כן.
ואיך הגעתם? איפה גרתם לפני כן?
אנחנו גרנו לפני 10 שנים בכפר חבל.
וואו, עוזבים, מישהו עוזב את הכפר? יש מישהו גר בכפר ועוזב אותו?
שמקבלים הזמנה פרטית נראה בשביל מאוד, אז כן.
מה זה הזמנה פרטית?
האמת שעד לשם לא חלמתי בחיים שאנחנו נגיע. תמיד החלום שלי היה לגור בירושלים.
כן.
אבל הייתה איזו הצעה לדירה. בתחילה תהיה בהשכרה, בשכירות, ובהמשך יהיה שלנו. אז בא לי בא אליי עם הרעיון הזה, אומר לי, מה את אומרת, נעבור לגור במירון? אמרתי לו, תגיד לי, מירון? שנתיים לפני זה אני זוכרת שעשינו טיול בצפון, ואמרתי לו, תראה זה יופי, תראה כל ירוק, פרות בחוץ, אתה רוצה לבוא לגור בצפון? אומר לי, אני בצפון? מה אני לחפש פה? אז אמרתי לו, עכשיו אתה, איך הגעת לצפון? אז הוא אמר, בואי ננסה, לא ילך, נחזור. וזהו.
כעבור 13 לשם. שנה.
אז זהו, שבאמצע לא השתדר עם הדירה הזאת, והיה בלגן, הגיע לבית המשפט, והם התחרטו על העניין של המחירה.
כן.
ובעצם אנחנו כבר גרנו שם על סמך שאנחנו באים לקנות
כן,
בית.
כן, כן.
והגיע לבית המשפט, ובאיזשהו שלב היינו ב... הבן ש... יש לי שני ילדים מיוחדים, אז הבן המיוחד אחד היה הגדול, לכן ניתוח מסובך ברגל עם גבס בבית 3 חודשים, והבן הקטן היה עם קביעה מהסנטר עד הבטן. ובעלי אמר, די, אני לא יכול. כאילו, זה נהיה סחבת בבתי משפט, והכל אומר, זהו, אני סיימתי, הודיע להם שאנחנו עוזבים, וזהו.
אבל רבי שמעון לא ויתר עליכם.
אז זהו, אז בא לי על רבי שמעון, ודיבר איתו ככה פנים מול פנים.
כן.
ואמר לו, זהו, כנראה שהגיע הזמן שלנו לעזוב, כנראה שאנחנו צריכים ללכת מפה. אולי לא היינו בסדר, אולי לא התרגלנו טוב. משהו קרה בדרך, וכנראה מירון לא בשבילנו.
וואו.
וזהו, ואז שהוא בא לצאת, אז הוא הסתובב. לציון, אני כולי מתרגשת. הוא הסתובב לציון ואמר לרבי שמעון, אבל אם אתה חושב שאנחנו כן צריכים להישאר, תראה לי את זה עכשיו. כאילו, זה הרגע שלך.
יצאה בת קול?
כמעט, וזהו, אז הוא בא לצאת החולצה, אז תפס אותו אחד מאנשי מירון, החזיק אותו ביד, והוא היה באמצע להגיד פרק תהילים, ובא לי גם ככה היה כולו, הוא נסער, אז הוא אמר, עזוב אותי. אז הוא אמר לו, רגע, הוא מסמן לו ביד רגע, ואז הוא אומר לו, אני רוצה למכור את המשק שלי במירון, אם אתה שומע על מישהו רציני, דבר איתי.
וואו.
אז בא לי, אמר לו, ואם אתה רציני, דבר איתי. אז, וזה המשק שאנחנו גרים בו היום.
וואי, יש לי צמרמורת. ברכה, איך עוברים, איך בעצם, האם זה כאילו חבדניק שגר במקום רחוק, אוטומטית הוא נהיה הכנסת אורחים, או מה קרה, כאילו באיזה שלב זה הופך להיות מהבית שלכם לבית של הרבה אנשים?
אני חושבת שמהרגע הראשון, אפילו שגרנו בבית השני, שהוא היה ממש ממש בית קטן, גם שם היינו עם שירותים אחד ומקלחת אחת בלג בעומר, הסתדרנו והערכנו את כולם בחוץ ואוהלים כולם ו... לא יודעת, זה כנראה...
הגנטיקה החבדניקי.
בכפר חבד אולי זה היה פחות בולט וזה, אבל שם זה כאילו... אני חושבת שמהרגע הראשון שאנחנו שם, הילדים... כאילו אין דבר כזה להיות בלי אורחים. כאילו כן. אם במקרה אין אורחים ואתה יודע, זה אולי זה יום חורף כזה...
ממש מוזר ושקט.
אז זה ממש, ממש קשה להם. זה תמיד, ממוצאי שבת היא כבר מהשאלה מי ערוכים לשבת הבא. ואנחנו בדרך כלל גם לא יודעים מי ערוכים לשבת הבא, לרוב. זה יכול פתאום ברגע אחד, שבת אחרי פסח אמרנו, לא נהיה עם ערוכים עכשיו אחרי פסח, אחרי... ערכנו כל כך הרבה בפסח, היה גם שבוע ארוך וגם אנשים עלו לצפון, וערכנו בלי סוף. ואמרנו, טוב, אז זה לא יבוא וזה לא יבוא, בסופו של דבר היינו מלא אנשים אחרי פסח.
וואו.
כן.
תגידי...
בלי כוונה זה קרה.
אני באמת רוצה, אפרופו שבת, אני רוצה להחזיר אותך, חשבתי על זה השבוע כולנו בציבור, אני חושבת, משחזרים בימים אלו את מה שהיה לפני שנה, ואני בעיקר זוכרת גם את הלילה הנורא הזה, אבל גם את השבת שממש הייתה צמודה, שכאילו, זה לא שכולנו ישבנו בתוך איזה חדר, כל המגזר ישב בתוך איזה חדר וחלק תחושות, אבל זאת הייתה התחושה שאנחנו באיזושהי טראומה משותפת, ונכנסים אל תוך השבת, ואיך את זוכרת את השבת הזאת, השבת שממש הייתה למחרת לג בעומר?
אני חושבת שהיום שהפנמתי מה שקרה היה רק ביום ראשון. לא נתתי לעצמי בשישי שבת לחשוב על זה וליפול לשם, כי היה כל כך הרבה אורחים, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה דברים לעשות, שקודם כל בשבת בכלל אסור להיות עצובים.
נכון.
ממש בשבת, כאילו עם כל האורחים השתדלנו לא להזכיר את זה ממש, כאילו רק לשיר ורק לדבר דברים טובים ורק לשמוח. באמת, באמת, לא להיכנס לשם, כי באו לנו אנשים בטראומה שהיו שם, וניסינו ממש ממש, כאילו, יצא לנו שנה שעברה שהאלה שתכננו לבוא מראש, כאילו, נתקיעו בדרך ובעצם חזרו הביתה,
כן.
ואלה שהיו אמורים לחזור לשבת, בעצם נתקיעו.
כן.
אז כאילו, היה מלא אנשים שבעצם היו שם והיה להם קשה, וממש השתדלנו לא להיות שם. כאילו, הסימון שלי נפל ביום ראשון, לא יצאתי מהמיטה, בכיתי שעות, זה היה תחושה מטורפת, זה כאילו לא להאמין שזה קרה פה, כאילו כזה דבר, ובשבת ממש, כאילו שישי שבת, גם בחמישי, כאילו כשזה קרה אני הייתי באמצע לעשות עוד 5 קילו פיתות לעוד נגלה של אנשים שאמורים להגיע, ורק לעבוד ורק כאילו להכין את השבת כמובן, ובשבת גם שום דבר, לא דיברנו על זה ממש, כאילו ניסינו באמת לא להיות שם, ובאמת ביום ראשון היה לי מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד. זה היה תחושות קשות, מאוד.
איך את מרגישה ביחס לזה שהשנה ההילולה תהיה יותר מתוכננת ופחות ספונטנית והרבה פחות המונית?
אני נורא מפחדת. אני מפחדת מהכאוס, אני מפחדת כאילו מה יהיה, איך יהיה, מי... לא יודעת. אני ממש ממש... בעזרת השם מקווה שבאמת
כל יהיה בסדר,
כל יהיה בסדר, אבל קצת תחושה כזאת של כאילו מה היה כל השנה, למה כל השנה לא התארגנו לפתוח יותר את רבי שמעון, להכשיר שטחים יותר שאנשים יוכלו לבוא יותר בצורה ולא להשאיר את המקום כזה קטן ולתת רק לכמה מהם להיכנס, כאילו שנה שלמה היה לעשות כל כך הרבה, ובעצם רק בחודש האחרון התחילו את השיפוטים, והתחילו כל הזמן עד עכשיו רק הרסו מבנים והרסו והרסו, אבל לא באמת, לא באמת הכשירו ובנו בשביל ההמונים שרוצים להגיע לעומר, כמו כל השנים שהיה. אלו, זה תחושות קשות כאלה של למה לא לאפשר ליותר, למה לא להכשיר דברים. הרי ההר של מירון מקום גדול, אפשר להכשיר שם שטחים ולעשות דברים מטורפים שם, ובעצם הרשב"י נשאר מקום קטן, ומנסים במקום הקטן הזה לראות איך אפשר להכניס רק קומץ של אנשים, ו... קשה.
זה, אני רק יכולה להגיד לך שהייתי בלוויה של רב חיים, בבני ברק, והלכתי ברחובות שהיו אמורים להיות מאוד מאוד עמוסים, והייתה איזושהי תחושה של, הייתה איזושהי תחושה של ציבור למוד, ממש למוד.
את יודעת שגם לי זה היה, כאב. אני ראיתי את הלוויה בשידור חי,
כן.
וגם הרגשתי את אותם הרגשות. את אותם הרגשות הרגשתי שראיתי כמויות של אנשים,
שהולכים לאט.
בבת אחת, והכל לאט ברגע.
הייתה סצנה מאוד מאוד רגעית ליד הקבר, שקצת דחפו, אבל מעבר לזה, כל הרחובות מסביב, הלכתי והייתי בשוק, שאף אחד לא דוחף, ואנשים, כאילו יכול גם להרגיש פתאום את הכאב של מירון, וברגעים אלה לא קשור, זה הלוויה של רב חיים, אבל היה איזושהי, כמו שאמרתי, איזושהי שותפות לאומית כזאת, של די, די, איבדנו מספיק.
אמרתי שאולי בעזרת השם בל"ג בעומר השנה, גם אנשים יפנימו ויבינו שהכל זה רק בשביל באמת שהכל יעבור בשלום ומסודר. אני באמת מקווה שכל השינויים האלה וכל התכנונים האלה באמת
כן.
יעשו טוב.
ברכה, הימים האלה של ספירת העומר בסופו של דבר באמת הם מבקשים מאיתנו להתעורר בנושא הזה של אהבת ישראל ובין אדם לחברו. ובסוף זה מה שאתם עושים יום יום, שעה שעה, בשמחה ופחות בשמחה. מה התחושות שלך בעניין הזה, כאילו, דווקא בימים האלה?
אנחנו בימים שמהרגע שיוצא פסח כבר חושבים על ל"ג בעומר, אפילו לפני.
כן.
ויש עלינו צו סגירה למקום שלנו כרגע. לא רוצים לתת לנו לעשות את ההכנסת אורחים.
וואו.
ואנחנו עכשיו בגיוס המוני של לנסות לפחות עד ל"ג בעומר להכשיר את השטח כמו שהם רוצים שזה יהיה. וזה דורש מאיתנו הרבה כסף, כי בעצם כל השנה, כל ל"ג בעומר וכל, לא ל"ג בעומר, אבל כל האירוח וכל הדברים של כל משך השנה, זה בעצם אנחנו מתפקדים לא פרטי.
נכון.
ובל"ג בעומר, שזה אירוח המוני ועוד כל ההכנות והשיפוצים והבנייה והכל, אז בזה אנחנו צריכים את העזרה שלכם. שזה בעצם העזרה שלכם בשבילכם, כי בעצם כל מה שאנחנו עושים זה באמת לשום מטרות רווח ושום דבר. זה רק באמת בשביל הכנסת אורחים.
כן.
כל ההכנות והאפייה והבישולים, והלכתי לישון ב-4 לפנות בוקר, והייתי באמצע האפייה של ל"ג בעומר כבר. וזהו, אנחנו, אם אפשר לשתף את המספר שאנחנו אוספים של התרומות.
בטח, בשמחה.
זה 02-630-1616.
02-630-1616. ברכה בולטון, כן. תודה. אני באמת מברכת אותך שתזכו להמשיך עוד שנים ארוכות לארח רק בשמחה.
אמן,
ורק
אמן,
בנסיבות
אמן,
שמחות. אמן. ובאמת רק שיהיה בשורות טובות, ותודה לך, תודה לך שאת ככה על הבית של רבי שמעון, בעזרת השם עד הגאולה השלמה, ושניפגש כולנו בלי לדחוף, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, וזה היה יום בחיי ברכה בולטון ממירון. הגעת הביתה? אנחנו רק רוצים לוודא שנוכל לסיים את הרעיון.
כן, אני בדרך, עצרתי עכשיו רק בצד לשנייה כדי להקריך את המספר, ואני ממשיכה.
נהדרת, אוקיי, ברכה בולטון, תודה רבה שהשם ורבי שמעון ישמרו עלייך בשבילנו.
בעזרת השם.
בעזרת השם, תודה ברכה.
להתראות, יום טוב.
תודה. כל כבודן. חזרתי אליכם, אני שוחת איתכם עד השעה 11, אתם על כל כבודה. אומרת מישהי, השבת, גם אני חוגגת יום הולדת, שבת רבי מאיר, נכון? הלכתי, בדקתי, רבי מאיר זה ביהודה לדייר ביום ראשון, אז מזל טוב לך ולבני, בדי, אתם שומעים שדי קצת מצודדת. השבוע, ביום ראשון על שלישי, הולך להתקיים כנס אינטרנטי חשוב מאוד, בשם תנשמי, כנס לנשים, כנס שיהיה בזום, ובמקום שאני אספר לכם, אני אספר לכם, אני אעלה לשידור את איילת חבא, מנהלת פרויקטים, באגף יועצות ההלכה של מדרשת נשמת. בוקר טוב, איילת.
בוקר אורניה.
נתקלתי בפלייר הזה השבוע, אצל אחת מחברותיי, וקראתי קצת ככה בפנים את הלוז, וממש נפעמתי. ואני רוצה שתספרי לנו קודם כל, מה זה הכנס הזה? למה אגב הוא מתקיים בווירטואלי ולא פיזי? תספרי לי קצת.
טוב. אז יועצות ההלכה של נשמת הן בעצם נשים שפעילות כבר 22 שנה בציבור. נשים שלומדות במשך שנתיים מאוד אינטנסיביות את כל נושא טהרת המשפחה. ובעצם עד היום נתנו בעיקר מענה אישי לנשים שפנו אליהם. אם זה קלות, אם זה נשים אחרי לידה, אם זה בגיל המעבר, בכל שלבי החיים. ובעצם הגיע הזמן ש... לא רק נשים שיודעות עלינו ופונות עלינו יקבלו את הידע, אלא שגם אנחנו ניתן את הידע לכולם, לכל מי שרוצה בזה. ובעצם בנינו כנס שפורס בעצם את כלל הנושאים והתחומים שאנחנו עוסקות בהם. ולמה וירטואלי? אז שתי סיבות. אחת, הכנס הזה כבר שנתיים מנסה לצאת לאור, אבל הקורונה ככה התגרה מאוד את כל הסיפור הזה. וגם כי בסוף אנשים כולנו עובדים, ולקחת יום חופש זה הופך להיות מסובך יותר. ויצרנו כנס שמותאם לאנשים עובדים, שהוא פעיל בערבים, בין 7-10. באמת מתוך רצון לאפשר לכולם להיות חלק.
איזה יופי. איך בעצם הגיע הרעיון, כמו שאת אומרת, לעבור משיחות נכנסות לשיחה יוצאת מרוכזת של כנס?
באמת הרבה, עם כל זה שיש לנו מאות אלפי פניות לאורך השנים, אנחנו פשוט מגלים שפתאום אישה שהיא בת 35, והיא אומרת, איפה הייתם כל השנים האלה, אני לא ידעתי עליכם. בעצם ההבנה שעם כל זה שאנחנו באמת ידענו מלאות בעשייה ובמענה לנשים, לא כולן יודעות ולא כולן פונות. ויש פה את היכולת לצאת החוצה ולהגיד אנחנו כאן ולתת כלים. במהלך כל השיעורים והכנס הזה, מתוך רצון לפתוח את השער הזה לעוד נשים ולעוד זוגות שזקוקים לזה.
מדהים. סתם שאלה, אישה מרימה לכם טלפון, היא לא משלמת על זה, נכון? על הייעוץ?
היא לא משלמת, ואנחנו גם לא יודעות מי. גם האתר שלנו וגם הקו הפתוח, הם אנונימים לחלוטין, יעידו... כל הנשים שנענות על ידי האתר, שאין לנו מושג מהם, וגם לא פרסמנו אצלם את הכנס. אנחנו יצאנו עם זה לציבור הרחב. אין לנו מושג מהם, אלא אם כן אישה מזדהה. ואז אנחנו כן יודעות מהם. ויש לנו עוד שירות שהוא בעצם מלוות פוריות, שהוא נועד לעזור לנשים וזוגות ככה שמאותגרת פוריות, ששם באמת זה קצת יותר אישי, ואז האישה הרבה פעמים רוצה שיחה פנים אל פנים, ואז אנחנו כן יודעות מי, אבל שוב, הכל מאוד אנונימי, מאוד דיסקרטי, אנחנו לא יודעות מי זאת מי, מתוך רצון באמת לאפשר, כי אנחנו יודעות כמה הנושא הזה
רגיש.
הוא נורא פרטי, ואנחנו לא מכירות אותו עד החתונה בעצם. אין לנו מושג מה אנחנו הולכות להתמודד. והמקום הזה הוא שומר על זה בטוח, והוא מאפשר לפנות בלי להתבייש,
כן.
ובלי לחשוש.
אז מה בעצם יהיה בכנס? תוכל לתת קצת דוגמאות לשיחות, להרצאות?
כן, אז בעצם הכנס מחולק לשישה מסלולים. אחד זה ממש טהרת המשפחה, שיעורים על טהרת המשפחה. אחד זה הלכה ובריאות האישה. גם רפואה מונעת וגם דברים שמאוד חשוב שנדע שקיימים ואנחנו צריכות לעשות. כמובן נדבר גם על זוגיות ועל חינוך ילדים בכל הנושא הזה, ויש שיעורים יהודיים למדריכות קלה ושיעורים בנושא פוריות שיעבירו רופאים או המלוות פוריות שלנו. נושאים לדוגמה, איך אנחנו לא אוסרות את עצמנו סתם, איך אנחנו מעריכות את הימים המותרים שלנו, איך אנחנו מתמודדים בתור זוג כשאנחנו מאותגרת פוריות ואנחנו במסע הזה. אנחנו מדברים עם הילדים שלנו על טהרת המשפחה, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו לא אומרים, כמה אנחנו חושפים אותם לזה. יהיו לנו שיחות על איזה בדיקות שגרתיות חשוב שנעשה כדי לשמור על הבריאות שלנו. האם מותר לנו לבחור את מין הילוד לפני שאנחנו נכנסות להיריון? איך מותר לעשות את זה? זאת אומרת, יש פה המון סוגים של
עולם,
שיחות.
עולם רחב.
נכון, מאוד.
היה לכם דילמות, מה להכניס, מה לא להכניס, או שמה שנקרא, לקחתם את כל ההתעסקות והלבשתם אותה בתוך...
אז לא, יש המון נושאים שבסוף לא נכנסו לכנס השנה, כי אי אפשר להעמיס יותר מדי בסופו של דבר, ורוצים לאפשר כמה שיותר ליהנות ממה שקיים, ולא להגיד, וואי, אני לא מסוגל עם כל הכמויות האלה, אז השארנו גם לשנה הבאה. בעיקר התחלנו עם הדברים שאנחנו מרגישות שהם בסיסיים כדי לחיות עם המצווה הזאת. לדעת מה השאלות המאוד נפוצות שאנחנו מתמודדות איתן בתור נשים, ושאלות שמגיעות אלינו בתור יועצות הלכה, ובעצם להגיד, הנה, בואו, אנחנו נותנים לכם את הכלים, זה קצה הקרחון. כאילו, קודם כל תכירו, קודם תדעו, כמה זה פתוח לכולם, כמה זה טריוויאלי, וכמה הידע צריך להיות אצל אנשים, ולא רק אצל יועצות ההלכה. ומתוך זה בעצם להתחיל את הדרך המשותפת ביחד עם אנשים.
איילת, את מספרת פה על באמת דבר מדהים, שבכלל קורה כבר המון המון שנים, ואפילו בעיניי קצת מהפכה כזאת של, של נשים, שעוזרות לנשים בסופו של דבר, בנושאים רגישים של נשים, כאילו, יכולות נכון. באופן אישי לגשת ליועצת, לא... ואני אומרת, כאילו, הכנס הזה הוא קצת כמו תוצר של כל המהפכה הזאת, נכון?
נכון מאוד, נכון.
מדהים. איך נרשמים? זה בתשלום? זה לא בתשלום? מה, איך עובד הכנס?
אוקיי, אז הכנס הוא לגמרי דיגיטלי דרך אתר, שגם השיעורים ישודרו באתר הזה. זאת אומרת, לא צריך מיליון לינקים ולהתחיל לזה, הכל נמצא באתר. אפשר להיכנס דרך אתר, זה נקרא אתר נושמת. יש קישור גם מהאתר של יועצות ההלכה. כל הכנס הזה עולה 24 שקלים, תודות לתרומה מאוד נדיבה של משפחת מאיר. באמת שווה לכל כיס ונגיש.
24 שקלים לשלושה ימים של הרצאות.
לשלושה ימים, 38 שיעורים.
וואו.
כל מי שלא יכולה בימים האלה, ההקלטות יהיו זמינות אחר כך. באמת יש פה תרומה שמאפשרת לנו לעשות את זה עוד יותר מהפכני ונגיש. ופשוט נרשמים, אם יש בעיה אפשר ליצור איתנו קשר, ואנחנו נותנים פה תמיכה טכנית למה שיש צורך. זהו, זה באמת מאוד נגיש ופשוט.
איילת חבא, מנהל, חבא, נכון, אמרתי נכון, שם המשפחה? מנהלת פרויקטים באגף יועצות ההלכה של מדרשת נשמת, באמת אשריכן, אין לי מילים, באמת זה מרגש אותי הפרויקט הזה. אז הכנס הזה יתקיים בימים ראשון עד שלישי בשעות הערב, וההרצאות ימשיכו להיות זמינות אחר כך באתר נושמת. ייכנסנה, יירשמנה, וראינה ישועות. תודה, איילת.
תודה רבה, איניה. שבת שלום.
שבת שלום. כל כבודן. חייבת להגיד לא בשיר הזה, בשיר הקודם, המפיק שלנו אבי, שיש לו שורשים, היום הוא שומר מצוות בזכות התוכנית, הוא מניח תפילין, הוא מתפלל הכל, אבל יש לו אלו שורשים לא דתיים, והוא זיהה בשיר הווקלי הקודם, צלילים כלשהם חילוינים מאיזשהו שיר שהוא זוכר מהעבר. מה שנקרא צלילי אגבים. אני כמובן לא זיהיתי חס ושלום, היה נשמע לי מוכר קלות מאיזה משהו ששמעתי באוטובוס כמובן, ואמרתי, אוי ואבוי, מצד אחד אנחנו מתחזקים פה ושומעים רק שירים ווקליים, מצד שני מכניסים לנו בשירים הווקליים צלילים, מעין צלילי צלילים שלא משלנו, ואני מוכל לך, ואולי שבוע הבא אבי יבחר את השירים, והוא, רק הוא ידע להגיד שאין בהם חס ושלום צלילי צלילוינים. האמת שרציתי לספר לכם על פרויקט משפחתי שלנו, נראה לי שזאת השנה השנייה או השלישית שאני זוכה לספר לכם על זה. אני צריכה תכף לברר האם זה הלג בעומר השני או השלישי שלי, פה כי אם זה השלישי שלי, אמא לה ואבא לה, אני קשישת רדיו. מדי שנה אנחנו זוכים לעשות כוללים בלילה של לג בעומר, כוללים לזכות רבי שמעון. האמת שזו השנה השמינית שאנחנו עושים במשפחה כוללים בכל הארץ, זה פרויקט מדהים של אמא שלי, שהתחיל ככה עם 20-30 לומדים, ובשנה האחרונה זכה להגיע ליותר מ-1,000 לומדים. וגם בשנה שעברה שקרת האסון של מירון, עדיין היו יותר מ-1,000 לומדים. כמובן שלא ידענו על כלום לפני כן, אבל ממש מיד אחר כך, אמא שלי אמרה לי, תקשיבי, שנה הבאה אנחנו עושים בעזרת השם 45 כוללים לעילוי נשמת 45 הרוגים. וזה נורא מרגש שככה בימים אלו ישבנו בשבוע האחרון, פנינו לכל המשפחות ואמרנו להם, אנחנו בכל מקרה מקיימים את הכולל, רק שתדעו שיש סניף על שם הבן שלכם או הבעל או מי שזה לא יהיה. וזה דבר שהוא באופן אישי מאוד מאוד מרגש אותי, אז ככה בתוך כל ההכנות והיום יום, אני גם כל הזמן מקדישה זמן והתעסקות גם להרים את זה, להפיק את זה ובעיקר לבקש מאנשים שישתתפו, ואנחנו משלמים לכל לומד על שעתיים לימוד, ועל זה שהוא מתפלל, וזהו, זה פרויקט שלנו, של המשפחה, נורא נורא מרגש, וזהו, ואם אתם רוצים ככה להשתתף, וגם להחזיק לומדים, אז אני מזמינה אתכם, אני לא אתן את המספר שלי, אני כן אתן את המספר של אמא שלי, 0522-574-450, תכתבו לה, אפשר להעביר בביט, בפייבוקס, בכל הדברים של הצעירים היום, וזהו, סיימתי לדבר על עצמי, ועכשיו אנחנו חותמים כמדי שבוע את התוכנית עם שרתנו, שרתנו על, על הקו?
כן, אני כן, כמעט צהריים טובים, אני ממש לומד.
כמעט צהריים טובים, אז מתנסית.
אצלי כמעט צהריים, לא יודעת מתי את התחלת בבוקר שלה.
בוא נראה מתי את התחלת בבוקר.
לא, בואי לא נתחרה בזה, בבקשה. אנא ממש.
נכון, יש לך תינוקי. נכון, יש לך תינוקי. לא, כי אצלי היה קולות כבר בשש.
אני לא יודעת אם אצלי האמת היא התחיל היום, כי אני לא יודעת אם התחיל אצלי הלילה. אני מבינה, זה ברמת ההתנסות הזאת, שמחזור בשינה.
רמת מרמור מאוד גבוהה.
לא, לא, ילדים זה שמחה.
ילדים זו שמחה, שמחה זה הילדים, ביי.
יפה אמרת.
מה שלומך השבוע?
אני בסדר, אני השבוע בסדר. אני הייתי ככה, דיסקסנו קצת לפני התוכנית.
נכון, אל תגלי שזה מוכן מראש.
לא, לא.
בואי נשחק אותה יחסים ספונטניים.
אבל בדרך כלל אנחנו כן, אנחנו ביחסים ספונטניים. אבל הפעם אמרתי לך, תקשיבי, יש איזושהי הצפה ובוא נביא אותה. ככה הצפה שאני מרגישה ברשת, גם עם הכובע של עובדת סוציאלית, וגם עם הכובע של סתם אימא כזאת שמחפשת לברוח לרשת, וכל הזמן פותחת את הפייסבוק ואת האינסטגרם, ופוגשת שם מלא מלא פוסטים, כמעט כל שבוע, זה בערך תדירות של שלושה פוסטים בשבוע, של איזה אימא שמעלה פוסט קורא הלב על הילד או הילדה המוחרמת או המוחרם שלה, וזה באמת קורא הלב, זה לא ספק, אני רוצה להניח בראש ובראשונה, אבל את יודעת מה שמתי לב? שכל הפוסטים האלה, כאילו פתאום רואה את האמא מצלמת את הילד שלה בחצר, או מתעדת התכתבות בוואטסאפ שמתכתבים תוך כדי שהוא בבית ספר.
מאוד חושפני אגב.
כן, שאני גם שואלת איפה, האם נשאלו הילדים, אם מתחשק להם.
והאם הם בגיל שיכולים להבין את המשמעות בכלל?
וגם, איך הפרסום הזה, מעבר לזה שהאמא מקבלת, אני מניחה, מעטפת ענקית של תמיכה ועדה ותגובות נהדרות. בשורה התחתונה, איך זה עוזר לילד שלה? זה משהו שאני ככה מעסיק אותי מאוד, שוב, גם עם הכובע של העובדת הסוציאלית, כי לי יש משפחות שילדים נמצאים עם בעיית ביקור סדיר חמורה, זאת אומרת, לא ראו בית ספר כבר חודשים.
כן, תסבירי לציבור מה זה ביקור סדיר, כי אנחנו לא מונחים בטרמינולוגיה.
ולמעשה, לכל...
חלקנו עושות ביקור סדיר בזרה.
בדיוק, אז על אותו, על אותו, בערך על אותו, כן. פחות, אני מקווה שהתדירות לא זהה, אבל אותו עיקרון. בתי ספר צריכים לדווח למעשה, כאשר תלמיד או תלמידה נהדרים מהמסגרת, ואז הדיווח הזה מועבר גם לרווחה, אם יש גם, אם משפחה מוכרת לרווחה. וקורה הרבה פעמים, לאחרונה, אמת, יש לי שלוש משפחות כאלה שאני מלווה, שהילדים הולכים לבית ספר. למה? כי יש עליהם חרם. וזה קשה וזה כואב, את רואה הורים מאוד כואבים ודואגים ואוהבים, אבל גם, את מכירה את המושג הזה, הורות הליקופטר?
כן, כל הזמן, כל הזמן מלמעלה?
כל הזמן מלמעלה, מה שקצת לראשונה, לראשונה, ואני מאססת אם להגיד את זה, כי התוכנית הזו מוקלטת, ואני קצת מאססת, כי המנהלת אולי של הבת שלי בבית יעקב תשמע,
מה השאלה? שתי המנהלות של שתי הבית יעקב מאזינות לנו, כי אני בית יעקב אחד ועד השני באותה עיר.
נכון, נכון. גם בזה אנחנו מתחרות. למי שיותר סיפורים כאלה, סיפורים על למה לא קיבלו אותה לאיפשהו, אבל בכל אופן...
לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שרה שאלה. עזבי את המטופלים שלך, עוד מעט יקראו לזה בעבודה סוציאלית, הלקוחות שלך, כמו שהרופאים עברו להגיד לקוחות, אז גם זה. ועזבי את מה שברשת. חס ושלום, ילדך או ילדתך חוזרים עם סיפור דומה. לא בא לך כאילו, קודם כל לבוא, לצעוק על הילדים, כאילו זה כזה רגע שימאי כזה, טבעי כזה, מה? שלא יעשו לך מה שעשו לי, זה כאילו, זה כמעט בלתי נשלט.
מעבר לזה, דבר ראשון, הילדה שלי הגדולה, כבר בכיתה ב', וככה, אני חושבת שהיא כמו כל ילדה אחרת, וברגע שנרמלתי את זה, גם הצלחתי לנשום בתוך זה, חזרה הביתה מספר פעמים, בדרמה גדולה, כי ילדים זה שמחה, אבל ילדות זה גם...
דרמה, נכון.
בוא נעלה זמן. אין לי חברות, אף אחד לא משחק איתי, ואת רואה, את באמת רואה שהילדה מאמינה במה שהיא מספרת.
נכון.
בדיוק כמו שהיא מאמינה, שהיא אומרת, רבתי עם ריבקי, ואנחנו יותר לעולם בית, לא נהיה חברות. נכון. היא באמת מאמינה בזה. הוואו הזה, הכאב הזה, הוא אמיתי. אני לא מזלזלת בו. אבל אנחנו לא יכולים כהורים לשעות איתם במקום הזה. זה לא נכון, זה לא התפקיד שלנו. אסור לנו לרדת ברמה הזאת, אנחנו כן צריכים להביט להם בעיניים. כלומר, לרדת, לדבר בשפה שלהם.
מה כן, אבל? מה כן? אם לא להתקשר למורה ולעשות בלגן, מה כן?
אני תמיד אוהבת לשים על כל סימן קריאה, סימן שאלה. כלומר, האם באמת אף אחד לא משחקת איתך? האם באמת, אתה יודע, אף אחד לא משחקת איתי, כי ניסית כל אחד? כנראה ולא, אבל לא בביקורת, אבל נגיד, אוקיי, בוא נראה.
את הורסת לה את ההתקרבנות, כאילו?
כן, כן, אני רוצה להתקרבנות.
את עושה לה את גרסת הבמאי?
אני מעניקה לה את החמלה, אני מעניקה לה את האמפתיה, אני מאזינה לה. באופן כללי, שילד בא ומתחיל לפקוט על משהו, הדבר הכי טוב שתגידי לו זה, וואו, איזה מסכן אתה בתור התחלה, או וואו, אני רואה את הכאב שלך, וואו, אימא לה, מה קרה לך? ואז דבר ראשון זה מסבסד יפה, 50% הנחה מהדרמה, ואז דבר הבא זה לשאול שאלות לגבי זה, זה באמת ככה? אולי אנחנו יכולים להציע גרסה חלופית, משהו קצת יותר אופטימי, ביירון קייטי מדברת על זה המון, על סימני שאלה, ולא לקבל, אתה יודע, את הילד מספר איזה משהו, שאתה שומעת אותו, את ישר נכנסת למגננה, ואני באופן אישי התחלתי לפתח חייבה כלפי ילדים אחרים, כאילו אני פתאום מרגישה שכולם כזה, אני צריכה להיות שומרת ראש של הילדה שלי, אבל לא, אני אזיק לה.
אפשר ליפול לשם ממש בקלות. אני זוכרת שכשהייתי בבית ספר או בתיכון, אני לא זוכרת, באה אמא של אחת הילדות, ביום שהילדה לא הגיעה, וצעקה לנו שאנחנו לא מתחברות אליה. אני זוכרת שאפילו שהייתי ילדה, אמרתי לעצמי, היא עושה יותר נזק או תועלת לילדה. כאילו,
וואו,
אני מבינה,
וואו, עשית לי פלשבק לעצמי, אני הייתי ילדה תחויה, וזה בכלל נורא.
ואמא שלך טיפלה בדרך הזו?
ואמא שלי טיפלה בלהגיע לבית ספר, ואני זוכרת אירוע טראומטי מאוד שאני יושבת בכיתה, ודווקא היה לי יום לא כל כך גרוע, אף אחד עוד לא זרק לי את הקלמר מהחלום.
וואלי, יאנו.
אבל פתאום נכנסו לכיתה המנהל והיועצת, ואמא שלי, והם באו לדבר עם הכיתה עליי. אז זהו, אתם
מביכול רמה עשר.
שמו עליי כאילו תיוג לנצח. בסופו של דבר, דרך אגב, מה שפתר את הבעיה, ואני לא ממליצה את זה,
מכות חשמל.
לא, למרות שזו מחשבה מעניינת. מאוד, אני מאוד אשמח לשבת ולנתח את באמת אופן החשיבה שלך ומה הוא מעיד על עולמך הפנימי. אבל לא, ההורים שלי הבירו אותי לבית ספר. שזה בכלל סיפור שלהם המעבר מבית ספר דתי לאומי.
זה אנחנו נצטרך לשמור לפעם אחרת, כי אנחנו חייבות להיפרד. אני רואה שהשעון רץ לכיווני 52 שניות. אז שרה, תודה על הלב שלך ועל המחשבה. זה משהו שצריך ללכת איתו. וזה הקסם, את כמו אבקת מרק, מעט שרה, מחשבה לכל השבוע. אני מקווה שזה מחשבה חיובית בעינייך, ולא מעידה לעולמות פנימיים בעייתיים. אני חייבת לסיים, שרה, תודה רבה שתהיה כמעט שבת שלום. תודה למנדי גרוזמן, אבי שמי ואלן עידנו, וצוות הקסם שהביא את התוכנית הזו, וגם לי המצוננת שהגיעה לפה במסירות נפש ובזמן. שתהיה שבת שלום, אני הייתי עניה שוחט, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.